מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם ובוקר טוב, יום רביעי בשבוע, אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, מיד יצטרף אליי ידידי בצלאל כאן, בעוד יום, עוד יום של מלחמה, מלחמה ברצועת עזה, אבל לא רק, אנחנו שומעים גם מהצפון, שומעים גם את ה... מה זה שומעים? רואים, יודעים. מרגישים היטב בכל פעם שיש גם אזעקה בעיר אילת, בערך אחת ליום, אתמול היו פעמיים אזעקות שם, ובתוך כך הפרסומים השונים על פעילותו של צה"ל במתחם בית החולים שיפה, המקום הזה שכל כך הרבה מדברים עליו בשבועות האחרונים, שהוא בעצם בתוך המרטפים שלו כל כך הרבה טרור, לפחות לפי המידע שיש לכוחות הביטחון, על מה שיש שם, על מה שמתרחש שם, על מה שמתחולל מתחת לבית החולים. ואחרי התמונות שראינו, אני חושב שלשום, מבית החולים רנטיסי בעזה, כבר כעת ברור לכולם, לכל העולם, אולי לא לכל העולם, בכל אופן לישראל, גם לארצות הברית, שבתי החולים הללו הם מעוזי טרור שלמים, שבהם מסתתרים גם מחבלים, גם אמצעי לחימה, גם הנהגה בחירה אולי שמסתתרת שם בתוך המרטפים, מה שהם בנו במשך קרוב ל-20 שנה. משם הם יוצאים, שם הם מתחבים, ולצערנו הרב, כמה שזה נשמע קשה, וגם לראות את התמונות ממה שגילו בבית החולים רנטיסי, עוד לא יודעים מה גילו בבית החולים שיפה, ולראות ששם יחביאו גם את חלק מהחטופים. בוקר טוב בצלאל.
בוקר טוב דוד, שלום וברכה, מה נשמע?
בסדר. אז
מה דיברת על שיפה עד עכשיו?
בקטנה, אני אגיד לך למה, כי אתמול אתה זוכר שהיה ויכוח ביני לבינך ואמרת אני לא יודע, אז זה הבוקר שבאמת אנחנו לא יודעים מה קורה בתוך בית החולים שיפה.
רק הבוקר?
לא, בגלל שצהל כבר נמצא שם.
צהל נכנס, לא שאני... אז מה שאני כאן הבנתי, נשמע בטח מקובי עוד מעט, כניסה מאוד נקודתית, יותר תקשורתית, יותר כדי להראות הנה אנחנו פה, עוד לא הכניסה הגדולה שעליה מדברים, שתהיה או לא תהיה, זה משהו יותר סמנטי אני חושב.
אז בואו נסכם שהבוקר אנחנו פחות יודעים מה הולך שם, מה הם גילו שם, מן הסתם גילו שם דברים, ואת זה נשמע בשעות הקרובות, אולי אפילו רק לקראת הערב, מה גילו שם ומה יש שם במרטף, באחד מהמתחמים. אתמול גם הבנתי בצלאל, שבעצם בית החולים שיפה זה לא איזה בניין אחד, מדובר ב...
קומפלקס.
כן, קומפלקס שלם של
בניינים. בית החולים הכי גדול בעזה.
להגיד לך את האמת, שאתמול גם שאלתי את עצמי, תגיד כמה בתי חולים יש שם?
בישראל
אין כזה...
לא, שני מיליון אזרחים, שני מיליון אנשים גרים שם, בכל אזור ברצועה יש בית חולים, בואו...
בית חולים אינדונזי, בית חולים רנטיסי, תל אווה, בית חולים שיפה, כמה בתי... אתה יודע כמה בתי חולים יש שם?
בתי חולים קטנים ויש אחד מרכזי בשיפה.
טוב, בוא נראה מה גילו שם ומה יגלו שם. בכל אופן, אני חושב שהאמירה של ארצות הברית שהם מודעים היטב לשימוש של חמאס בבית החולים, בבתי החולים בכלל ובבית החולים שיפה, אני חושב שזה עדות לכך שגם ארצות הברית מבינה ששם בעצם זה המקום מפלט הכי נוח של המחבלים הנאצים.
ראיתי תרשים של דובר צה"ל לפני שבוע, שבועיים, על הקומפלקס שמתחת לשיפה. קומפלקס מנהרות תת-קרקעי, לא יודע אם בגודל של בית החולים, אבל מתחם ענק מתחת לאדמה, ושם כל בחירי החמאס היו או נמצאים עדיין, נתאר לעצמי שהם כבר לא שם כשהם ראו את צהל מתקרב.
אי אפשר לדעת.
כותב לי מישהו שיש 20 בתי חולים בכל הרצועה.
נו, 20? אתה מבין? כן. זה המון.
כל אזור, בית חולים קטן.
אני אגיד לך משפט קצת שלא מופרע, בסדר? מה? איך תדע אם לא הקימו את כל הבתי חולים האלו רק בשביל זה? לא יודע, נשמע לי קצת מוזר, אתה יודע, מדברים על עזה, 2 מיליון איש, 20 בתי חולים, בוא.
2 מיליון איש, 20 בתי חולים קטנים, כן, הגיוני, טוב, נו, מה זה משנה, כמה הגיוני? יש להם?
איך הגיוני? זה לא מרפאות, זה בתי חולים.
ואולי בית חולים, זה באמת מילה מכובסת למשהו
זה
אחר.
זה מה שאמרתי, כן, זה כן, לא כן. סתם שיש להם כן. 20 בתי חולים, כי הרי אין להם איפה להסתתר. ראינו שהם מתחבים במסגדים, כבר לא מעניין אותם, לא האסלאם ולא כלום. בתי ספר של ילדים קטנים, ראינו כיתות של ילדים קטנים, כן? עם רקטות ומחרטות וכל האמצעי לחימה הרבים שמה. כל המרכזי תמיכה של אונרה, כן? שאני עדיין לא הצלחתי להבין איך הם מפרידים את אונרה של האום מכל קיני הטרור הללו.
אונרה זה לא כזה רשמית של האום, בפועל זה של הטרור, של ארגוני הטרור. אגב, אני ככה בודק תוך כדי, זה לא 20 בתי חולים, זה 10 בתי חולים בעזה, רנטיסי, אינדונזי, אל אהלי, אל קוץ, בורייג', בית חולים אירופאי, בית חולים הנג'אר, בית חולים נאצר, בית חולים עוד נאצר, בחאן יונס ושיפה. 10. טוב. חבר'ה שלהם פחות.
הם מתקדמים, החבר'ה האלה, בעניין הרפואה.
שיפה, זה בית חולים עם 500 ומשהו מיטות, בית חולים גדול. טוב. מה עוד יש לנו היום?
זהו זה, והמלחמה, ולצערנו הרב עוד שני חללים, חללי צהל, שבמהלך הלילה צהל מוציא הודעה על נפילתם. ואנחנו מדברים על עמרי יוסף דוד, בן 27 מקרמיאל, ועל ידידיה אשר לב, בן 26, מטען למנשה. וכל חלל כזה בצלל זה עולם ומלוא, צריך לומר את זה כל הזמן.
לגמרי.
עד עכשיו 49 חללי צהל שנפלו במערכה הזאת מתחילת הפעולה הקרקעית.
השם יקום דמם, ושבזאת שהם לא היו יותר נפגעים שם. בוא נפתח עם הכותרות כדי שנספיק כמה שיותר.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, שמעון קליין, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד. הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל נוספים שנפלו בקרבות בצפון הרצועה. סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, וסרן ידידיה אשר לב, בן 26 מטען מנשה. השניים נפלו אתמול בקרב בצפון הרצועה, השם יקום דמם. בנוסף, במהלך פעילות הכוחות נפצו יש 4 לוחמים באורח קשה בקרבות מול המחבלים ברצועה. כוחות צהל פועלים בשעות האחרונות בחלק מסוים של בית החולים שיפה. דובר צהל מסר כי הפעולה מבוססת על מידע מודיעיני וצורך מבצעי, והפעולה לא נועדה לפגוע בחולים ובצוותים הרפואיים במקום. דובר במשרד בריאות העזתי מסר כי הכוחות הישראלים עורכים חיפושים במרתף בית החולים. אמש הבית הלבן הודיע כי הוא קיבל מידע כי חמאס משתמש בבתי החולים השונים ברצועה למטרת החזקת חטופים. לראשונה מפרוץ המלחמה, מסעיות של האום שבתוכן ציוד הומניטרי התודלקו היום במעבר רפיח, זאת בהמשך לבקשת הממשל האמריקאי ובתיום למול גורמי הביטחון האמונים על הנושא. התדלוק יהיה בעבור מסעיות האום בלבד ולא בתדלוק מחליות או מאגרי דלקים. ראש הממשלה נתניהו קיים ישיבה מיוחדת עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכירי המערכת הכלכלית בישראל. בסיומה סיכמו להביא לאישור הממשלה תקציב מתוקן לשנת 2023. בהודעה משותפת שפרסמו השניים נמסר כי תקציב המלחמה האזרחי ימומן מהגדלת גירעון, ניתוב כספים מהוצאות הממשלה במשרדים וקיצוץ בהסכמים הקואליציוניים. ומזג האוויר, היום תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. אלה הכותרות.
תודה שמעון, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, יוצאים לדרך. לזכור, אגב, דוד, על בתי החולים בעזה. בסוף בסוף, מי שזוכר, לא מעט חולים מעזה היו עוברים לישראל. אם יש להם בתי חולים, למה הם באים לפה? אלא אם כן, שם זה בתי חולים של פלסטרים. ומזכיר את כל אנשי השלום למיניהם, מהעוטף, ממקומות אחרים, שעזרו להם להגיע לישראל, להגיע לבתי חולים. ולצערנו, חלק מאלה שעזרו להם כבר לא בחיים, אחרי הטבע
הגדול. אל תזכור הבנות ראשונים.
לא מזכיר את זה? לא מזכיר את זה.
להרבה מאוד מהאנשים משם שהיו מסייעים להם, התהפכו לגמרי, כלומר, בחשיבה שלהם. אני רואה היום איך הם מדברים ומה הם אומרים. וכן, זה חבל וזה עצוב מאוד, כל מה שקרה. ועל כל דם יהודי שנשפך אנחנו צריכים לבכות.
חד וחלק. קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני רק רוצה להתחבר לפני הבוקר טוב גם לדוד, למשפט האחרון של דוד. תשמע, פגשתי אתמול באוגדה 162, קצין בכיר, אומר לי אני אתאיסט, אבל להתפלל שלשום, נכנסתי שלשום להתפלל בבית הכנסת של, שהוקם עכשיו בבית המושל, ועליתי לתורה, ובחיים שלי לא התרגשתי ככה.
בית המושל בעזה.
בית המושל בעזה, שהפך להיות גם בית כנסת, עם מזוזה, עם גם תפילת יום שני, וגם תפילת ראש חודש שהייתה אתמול, אבל הוא סיפר לי על שלשום. חוץ זה שפקד האוגדה גם עלה שם על התורה שהוא בעצמו כהן. אבל הסיפור, באמת אנשים משתנים, השתנו. דוד צודק במקרה הזה.
כן, לא נעים לומר. כן, בהחלט. ראיתי את התמונה הזו של בית הכנסת בתוך רצועת עזה מקודם בקבוצות של כל חיי אונליין. טוב, מה קורה? צהל נמצא בשיפה או שזו הייתה כניסה נקודתית, תקשורתית, הרתעתית, להראות הנה אנחנו יכולים להיכנס גם לפה?
מה זה כניסה? הוא עדיין שם.
כן, לא, כניסה לתוך הבניין, פשיטה, השתלטות, יש הבדל בין כניסה להשתלטות על מבנה, מאוכלס עוד.
מה נגיד, שפעם שנייה שדוד צודק, דוד בצלי, לא נעים לי.
חופשי.
כן, צה"ל השתלט לחלוטין על בית החולים שיפה, זה למצא בפנים, זה לא פשיטה נקודתית. הסיפור הראשוני היה כמובן בהתחלה כדי למצוא גם חטופים, גם מחבלים, אבל לא שוב הראשונה חטופים או מקום ממצאם של חטופים או מידע לחטופים. ברור לכולנו שחטופים הוסתרו בתוך בית החולים שיפה, ברור לכולנו שחטופים הוסתרו בתוך בית החולים רנטיסי. זה לא רק התמונות שראינו עם דובר צה"ל שעומד שם מתחת, עמוק עמוק מתחת לאדמה, מראה את הדברים. עכשיו נכנסת שם גם משטרת ישראל, המזאפ, מה שנקרא, בנצי מבין בזה טוב ממני, אבל בודקים עכשיו את הנתונים כדי לבדוק מי הוא מי. כלומר, למי שייך את קבוצת השיער הזו, למי שייך הבקבוק הזה, לא אספר לכם דברים נוראים נוספים שם, חסוך מכם וגם מהמאזינים שלנו בכללותם. אבל בהחלט צהל פועל עכשיו. משהו זה אומר שהוא פועל, זה להשתלט על כל בית החולים.
אני רואה דיווח באחד הרשתות הערביות עכשיו, שצהל ביקש מכל מי שנמצא בבית החולים שיפה לצאת לחצר המזרחית לקראת פינוי המתחם, וגם הותקנו שם מחסומים עם מצלמות זיהוי פנים, שערים אלקטרונים, אז צהל שם בפנים.
ממש. זאת בדיוק הנקודה. לכן כששאלת, זה לא לוקח 5 דקות או שעתיים או 3, גם המצלמות לזיהוי פנים שמתוכנתות עם בינה מלאכותית של המחבלים שהשתתפו בטבח, עליהם אנחנו יודעים, לא על כל מחבל של החמאס יש לנו מידע ברמת המפקדים הממנים
לא
או המפקדי הפלוגה יודעים. נכון, אבל יודעים את המפקדים, אבל מה שכן יודעים, זה הייתה מטרה מאוד חשובה, לא אגיד עליונה כי עליונה הייתה לחסל את הבכירים, מטרה מאוד מאוד חשובה של צהל הייתה לפגוע בכל מי שהשתתף בטבח, ועל כך יש תמונות, אספו מכל אלפי המצלמות את כל מי שהשתתף בטבח בשמחת תורה, ולכן ברור לכולנו, ושידרתי זה כאן ביחד איתכם בכל חי לפני כשבועיים, ש200 מחבלים מהטבח בוודאי בוודאות רבה ברחו לתוך בית החולים הזה שיפה ולמתחמים אחרים, עוד כמה עשרות ומאות עם חטופים, וראינו אתמול את התמונה של האופנוע שעליו גם הורכבה לצערנו חטופה.
אני אבל חייב לשאול אותך קובי שאלה שאני שואל אותה שוב ושוב ושוב ושוב, הרי מדברים כל הזמן, וראיתי גם את ההדמיה שעשה צהל לגבי מה שקורה מתחת לבית החולים שיפה, וממה שאתה מבין, גם אם אתה לא מומחה צבאי, כצופה מהצד, אתה מצליח להבין שבעצם זה צומת השתלבות של מנהרות שמשתחלת לכל רצועת עזה.
בוא נקרא לזה בשם הפשוט, התחנה המרכזית של המנהרות.
בדיוק, תחנה מרכזית. כלומר, מה מונע או מה מנע מהמחבלים הבכירים, מה שנקרא, מהבכירים בחמאס, מהנאצים הללו,
לברוח. להימנת במטרו.
כן, לברוח שם. הרי יש להם צומת, אתה יודע, שיכולה לאפשר להם גישה לכל מקום ברצועת עזה.
אולי אפילו כבר על מחוץ לרצועת.
אני אסביר. גם בצומת הזה ישנם כמה וכמה מגבלות. צומת הזה יש כמה וכמה מגבלות. צומת, אגב, זה זכר. לכן אני אומר במילה הזה. לצוות הזה יש כמה וכמה מגבלות. ראשית, הפעולה של חיל האוויר, השמידו הרבה מאוד מנהרות ודאגו שהם לא יהיו שמישות. למשל, אין קשר עכשיו בין חלק הצפוני של רצועת עזה לחלק הדרומי. לא זו בלבד שפגעו גם בתווך העילי, גם פגעו בתווך התת קרקעי. הייתה תקופה שיכלו באמת לברוח. הנחת העבודה שגם בחסות אותם 250 אלף שברחו רק בימים האחרונים, חלקם גם של המחבלים, ייתכן גם חלקם של החטופים מוברח דרך שם, לכן הכניסו עכשיו את המצלמות הללו. אבל באשר לתשובה לשאלתך, רק אתמול כשאני נמצא באוגדה 162, האוגדה הזאת, אחת החטיבות שלה מגיעה לבית הממשל, זה לא בית המשה, זה שני דברים שונים, ואז יורדים מתחת לפני הקרקע, עומק רב מאוד, עם מצלמות, עם כלבים, עם רחפנים, עם כוחות בסופו של דבר. לכן כל מי שדיבר על כך שאי אפשר בלי, שלא צריך את התמרון הקרקעי, נלחם את התוצאה, ואז מגלים למטה את כל חדר הפיקוד המרכזי של החמאס, שבו ישבה צמרת הנהגת החמאס, יכול להיות גם לפני שבועיים, בוודאי שישבה שם לפני חודש, משם היא תכננה, אז יכול להיות שהם ברחו ויודעים אחריהם, ממשיכים לעקוב. אבל ברגע שיש לך את הצומת המרכזי, ברגע שיש לך את התחנה המרכזית, כמו שאמרתי בצורה מדויקת, אתה יודע לאן מסתעפת כל תחנה כזאת.
כלומר, זה מוסיף הרבה מאוד, מאוד מידע לצהל בעצם על נתיבי המילוט של אותם
מחבלים. ואני אתן לכם עוד דוגמה אחת שלא שמעתם עליה בחיים שלכם, גם אני לא שמעתי עליה, לא שאני גאון גדול. מוצב הספינה, שמעתם עליו? לא. זה המוצב המרכזי של החמאס במחנה הפליטים שתי, השתלטו עליו שלשום, ובתוכו מצאו לא רק עשרות אלפי, מילים אמיתיות, עשרות אלפי אמצעי לחימה, אלא גם חומר מודיעיני מסווג. נכון לעכשיו, היכן נמצאות המנהרות, היכן נמצאים הפירים, היכן מסתתרת לחבורה גדולה של מחבלי החמאס, ולשם פועלים, ולכן לאט לאט הולכים וסוגרים, חלק בהפצצות, הרבה מאוד מחבלים קבורים גם מתחת להריסות. אנחנו שולטים היום, צהל, לא אני, שולט היום על 95% מהמנהור התת-קרקעי, שולט,
בצפון הרצועה.
זאת אומרת, בצפון הרצועה, שזה העיקר. אם היה לחמאס שקל, 80 אגורות מתוך השקל הזה הוא שם בצפון הרצועה. לכן בדרום הרצועה שנעבור אליו, יעברו אליו לחמיקל, לחמניונס וכל החלקים הדומים,
יהיה יותר קל לכאורה.
יהיה יותר קל, נכון.
נתפלל שאת ה-20 אגורות הבאים ישיגו חיילי צהל ללא אף פגיעה באף חייל, כי כל חייל הוא עולם ומלואו. קובי פינקלר, תודה רבה 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 לך על הדיבור הזה. בשורות טובות. בוקר טוב.
בוקר טוב, בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם שר החינוך, יואב קיש, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום לכם.
שלום, שלום. תכף נדבר על כל העניינים הביטחוניים, חטופים וכל מה שקשור לזה, אבל תחילה, אתה שר החינוך, מערכת החינוך שכבר פועלת אומנם הרבה יותר טוב מאשר בתחילת המלחמה, כבר לא אותו חירום שהיינו בו, כולם חזרו ללימודים מלבד בעוטף?
לא, זה לא כולם. יש לנו מפת התגוננות ארצית שנקבעת על ידי פיקוד העורף. שם צבעים, מי שהיא בירוק, למעשה חוזר ללימוד רגיל פרונטלי, כך באמת בירושלים, כך בצפון, כך בדרום. במרכז עדיין אנחנו נמצאים בחלק מהמקומות, מה שנקרא למידה היברידית, שמחייבת הגעה למתחם מוגן בשמה סירנה, וחלק מהמקומות ברצועת 40 קילומטר, עדיין אדומה ולא מאפשרת למידה פרונטלית כאילו בחדרים, אלא מחייבת למידה מרחוק. אני מדבר כמובן על ערים כמו אשקלון, אשדוד והאזורים האלה, אבל בוודאי לעומת תמונת הפתיחה של פתיחת הלחימה, אנחנו במספרים אחרים לחלוטין.
תגיד, וכל החודש הראשון למלחמה, אני חייב לשאול אותך כשר חינוך, ממה שאתה יודע, זה עיכב במשהו את מערכת החינוך, לא יודע, בשנת הלימודים הזו?
לא, ברור שיש מחיר פה לשנת הלימודים. אנחנו הודענו על דחייה של חודשיים בבחינות הבגרות, ויש הרבה מאוד בתי ספר ותלמידים שלא, שנה זו לא תהיה שנה רגילה. אני יכול להגיד לך גם מעבר, אנחנו מתמודדים גם עם אתגר מאוד מאוד גדול של הרבה מאוד משפחות שאיבדו את יקיריהם באותה שבת שחורה של שבה מחבלי החמאס המתועבים רצחו ילדים ומבוגרים, ויש לך מצב זה שבאמת אנשים איבדו יקירים והם צריכים להתחיל לחזור ולנסות בין אם זה בני נוער או בני משפחה, צריכים לחזור וללמוד, זה לא פשוט, זה לא, יש פה אירוע מורכב, אנחנו מבינים את זה, ואנחנו עושים את זה בזהירות רבה וברגישות רבה.
ממה שאתה יודע, שר החינוך, אתה יודע, רבים מילדי ישראל אומנם לא חוו בפועל, מה שנקרא, את כל מה שעברנו שם בשביעי באוקטובר, אבל ילדים זה ילדים, ובכל זאת צריך טיפול. אתה יודע, מדברים הרבה על בריאות הנפש, מערכת בריאות הנפש, שקשורה יותר למשרד הבריאות, שרבים מהאזרחים יזדקקו לה מתישהו עכשיו,
או אחת כמה וכמה.
ועל הילדים אחת כמה וכמה. עד כמה מערכת החינוך, משרד החינוך, משקיעים מאמץ בנושא הזה?
אנחנו עובדים ממש בצורה של מעגלים. אנחנו קודם כל משקיעים את הכל. ובאמת הכל, בלי שום חיסכון במשאבים, לא בכספים, פותרים בירוקרטיות, לתת מענה למעגל הראשון שנפגע הכי קשה באותה שבת, ושם אנחנו, באמת, זה ברמה פרטית, פרטנית, יש שם בתי ספר שחטפו מכות קשות עם בית ספר שיש לו 10 נרצחים ועוד 10 חטופים, ומורות חטופות, אנחנו באירוע מאוד קשה במקומות האלה, ושם, כל העזרה נדרשת, ומשם יוצאים למעגלים אחרים, שהם פחות, לא דומה בכלל, אבל עדיין, למשל, המעגל של פינוי צפון, שעזבו את בתיהם הרבה מאוד אנשים, ולנהל ניסיונות של שגרה, וחזרה לשגרת חירום ולמידה, זה לא קל, וזה גם אירוע שיש לו הרבה אדוות, ואנחנו צריכים עכשיו, אנחנו פעילים בזה, להקים לכל אותם אלה שפונו, מערכות חינוך חלופיות במתקני המלונות ולידם, וזה גם אתגר גדול מאוד של המערכת.
זה אתגר גדול מאוד של המערכת, כי גם המערכת בעצמה לא יודעת מתי זה יסתיים. כלומר, לכמה זמן אתה מקים בתי ספר זמניים למפונים, נכון?
לתפיסתי זה שבועות רבים. אנחנו ברור לנו שחייבים להקים את הדברים האלה, ולכן אנחנו עושים את זה, והמאמץ הזה יהיה מאמץ הכרחי לתקופה לא קצרה. כולנו תקווה שהצבא יכניע את חמאס ויחזיר את החטופים מהר ככל שניתן, אבל ברור גם מצד שני שאי אפשר ללחיץ אותו ואי אפשר לשבת לו עם איזה שעון ולהגיד לו קדימה קדימה. מלחמה לא פשוטה, היא מורכבת, יש הצלחות, והעורף צריך להיות חזק, וכשהעורף חזק המשמעות היא שיש מסגרות והילדים לומדים, גם אם זה באתרי המפונים.
טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך, שר החינוך יואב קיש, על החטופים. לפני המלחמה, אתה יודע, כן, זה חלק מהמלחמה. אתה מעודכן במגעים להחזרת החטופים?
יש צוות מאוד מצומצם שמעודכן, זה לא כל שרי הממשלה. אנחנו, אני מניח שאם תגיע עסקה, היא תעבור אישור ממשלה.
ועוד לא התקבלו, עוד לא הוזמנתם לישיבת ממשלה כזו.
לא, זה עוד לא קרה. אנחנו, גם אני חושב שלא נכון, אני אומר את זה בכל רעיון שאני עולה, לא רק אצלכם, לא נכון שלהתחיל לדון בכל מיני פרטים כאלה או אחרים או שאלות תיאורטיות, זה אירוע שצריך להשאיר אותו לשיח המאוד מצומצם שתיארתי קודם. אני יכול רק לומר, וזה חשוב לומר, שמדינת ישראל עושה ותעשה הכל כדי להחזיר את החטופים.
אבל אפשר לשאול שאלה עקרונית בעניין הזה, אף אחד לא יודע איך תראה העסקה הזו, אבל עסקה אומר חטופים תמורת משהו, והמשהו הזה זה אסירים ביטחוניים כאלה ואחרים שנמצאים בישראל. אז אתמול היו דיווחים על ילדים שישוחררו, ילדים שלנו שישוחררו תמורת צעירים שלהם. זה נכון לחזור למתווים האלה של שחרור חטופים תמורת מחבלים?
יש פה הרבה שאלות. אני יכול להגיד לך דבר אחד שבעיניי הוא החשוב. אסור לייצר מהלך שבו אנחנו בעקבותיו לא מצליחים להשלים את המשימה, ואם זה שחרור חלקי של חטופים, ואז אם אנחנו לא נוכל להמשיך ללחוץ על חמאס ולהכריע אותו, אז אנחנו, חמאס לא יתנדב להחזיר לנו חטופים. האירוע הזה של המשך הלחץ על חמאס, המשך מימוש היכולות הצבאיות של ישראל כדי לייצר בסוף את הדינמיקה שתחזיר חטופים, היא הכרחית. לגבי השאלות שלך, אני אומר עוד פעם, אני לא נכנס לשיקולים לכאן או לשם, אני מניח שתגיע הצעה, היא תהיה הצעה שתיראה מחיר שמדינת ישראל יכולה לעמוד בו, מחיר שלא נוכל לעמוד בו, הוא מחיר שהמשמעות שלו בעצם עצירת הלחימה והשארת חטופים בידי האויב, זה לא יכול להיות.
כן, בוודאי, אנחנו מבינים אותך כשאתה לא רוצה להיכנס לפרטים, וזה מאוד אחראי, בעיניי בכל אופן, אני חושב שגם חלק מהציבור מבין את האחריות שלך לא לדבר על זה, אבל בכל זאת כן נשאל אותך עכשיו שאלה, למה בעצם לא לחתור לשחרר את כל החטופים במכה אחת? כלומר, אנחנו מכירים את הפסיכולוגיה ואת כל מה, את הטרור הפסיכולוגי שחמאס הולך לעשות. אז ישחררו 80 חטופים, ואז יקומו המשפחות של החטופים שלא שוחררו, ויתחילו לצעוק, ואין לדבר הזה סוף.
כלומר, עסקה של הכל תמורת הכל, זה מה שאתה אומר.
לא יודע אם תמורת הכל, אבל את כולם.
יש אינטרס מאוד משמעותי לעשות עסקה גדולה ככל שניתן, וזה ברור לכולם שזה עדיפות ראשונה, אבל אנחנו לא לבד על המגרש הזה, ויש הרבה מאוד שיקולים, ובסוף כל דבר ייבחן לגופו של עניין, ואני מסכים שאין פה אירוע שאנחנו, מה שהם ניסו לעשות עם השחרור טיפין טיפין, זה לשם לא נלך, אבל אם יש שחרור משמעותי שיכול לכלול חזרה של הרבה מאוד ילדים ונשים ובצורה משמעותית, אני חושב שצריך להתייחס לזה בכובד ראש ולא לבוא ולפסול, אבל הדברים האלה, כמו שאמרתי, הם צריכים לעבור בחינה רבה, וגם מה שאמרת יש לו הרבה מאוד משמעות.
טוב, בוא נדבר רגע על שעון הזמן שיש לדרג המדיני, בעניין המשך הפעילות הזו של צהל, כי אני אגיד לך מה, יש סתירה בארצות הברית, אם מצד אחד אומרת הנשיא ביידן, הוא אומר, צריך למוטט את חמאס, חמאס יותר הוא לא פקטור. מהצד השני אנחנו שומעים שארצות הברית כן לוחצת על ישראל לתחם בזמן את כל הפעילות המבצעית הזו הצבאית. לאן אנחנו הולכים? יש שעון, אין שעון, הולכים עד הסוף? מה קורה עם זה?
לנו יש שני יעדים. אחד, לנצח ולהכריע את חמאס ולהשמיד אותו. אולי במידה מסוימת כמו המלאק. ושתיים, זה להחזיר את החטופים. אלה יעדים שאסור לנו לוותר עליהם. עכשיו, בכל המאבק הצבאי יש גם לחים, יש גם מה שנקרא מאבק על בנושא המדיני ובגיבוי הבינלאומי. יש לנו ידידה גדולה מאוד, ארצות הברית, שתומכת בנו, מגבה אותנו גם בזירה הבינלאומית באום, גם בחימוש, גם בתקציבים, שבאמת עומדת לצידנו בכל הכוח. שם יש לחצים פנימיים מגופים שונים. אנחנו צריכים לנסות ולהבין ולראות איפה אנחנו יכולים לעזור בשביל להקל שם את הלחצים ולהמשיך ולשמר את התמיכה הזו שהיא מאוד חשובה. מצד שני אני אומר לך, בסוף למדינת ישראל יש מחויבות מוסרית להשלים את שני היעדים האלה, גם אם בסוף נגיע למצב שיכולים להיות חילוקי דעות כאלה או אחרים, אנחנו נמשיך עד שנכריע, לא נוכל לעצור, ולכן זה הדבר המרכזי. יחד עם זאת, עושים את זה תוך כדי הבנה והתחשבות מלאה באמת בידידה הגדולה שלנו ארצות הברית.
מה זו אחרא? אני לא מדבר עכשיו על תמונת ניצחון, כי כמה תמונות ניצחון כבר ראינו עכשיו בימים האחרונים, בתוך בית המושל ובמועצה המחוקקת, אבל מהי תמונת האחראה מלבד החזרת החטופים כולם הביתה?
המציאות בעזה תראה אחרת, אחרי שצהל יסיים, גם בגזרה הצפונית שהוא נמצא עכשיו וגם בגזרה הדרומית, אנחנו נהיה ללא כוחות שמאיימים על ביטחון ישראל מרצועת עזה. זו המציאות שאנחנו חותרים אליה. אחרי שנגיע למצב הזה, תעלה השאלה איך מתקדמים מפה והלאה, מי נמצא בעזה. אני יכול להגיד לך דבר אחד, מה צריך שיהיה. צריך שיהיה גורם שישמור על כך שלא יהיה איום צבאי כנגד ישראל מרצועת עזה. זו, אני לא יודע לקרוא זה תמונת ניצחון, לא תמונת ניצחון. לשם אנחנו מכוונים, והמציאות בעזה תהיה שונה, לא יהיה חמאס בעזה, ולא יהיה איום צבאי על ישראל מעזה.
ומהצפון? יהיה איום צבאי על הגדר?
בצפון אנחנו כבר בעצם מתחילת הלחימה בדרום, באקטים של לחימה כאלה או אחרים יומיים, אין מלחמה כוללת כמובן, ואין לישראל אינטרס לפתוח לחימה כוללת בצפון, אנחנו לא מחפשים כניסה לגזרה נוספת. מצד שני, כל ההתגרויות של חיזבאללה נהנות בתקיפה ובסיכול, וכמובן שמאוד כבדה מהצד שלנו. האם אתה שואל אותי, האם תושבי הצפון יחזרו למציאות שבה כוחות ארדואן יושבים על הגדר? התשובה היא לא. גם שם הסטטוס קוו השתנה, צריך לוודא שהאיום על תושבי הצפון יתרחק מהגדר. זה יכול לקרות במספר דרכים, לאו דווקא, כן. לא רק צבאיות, אבל אני חושב שלא נכון להרחיב בזה כעת. אני מניח שבנקודת זמן כזו או אחרת נידרש לזה, ואני מקווה שיגיע לזה גם פתרון שאפשרי גם ללא אירוע צבאי. זה צריך להבין.
שר החינוך יואב קיש, תרצה להתייחס לידיעה שמתפרסמת הבוקר בידיעות אחרונות, הליכוד על הגדר, שבאופן רשמי השרים וחברי הכנסת בליכוד מסרבים לעסוק בפוליטיקה, אבל בשיחות פנימיות ולהערכת בכירים במפלגה, לפחות חצי מהשרים וחברי כנסת בליכוד משוכנעים שנתניהו לא יכול להמשיך בתפקידו. תרצה להתייחס לידיעה הזאת?
על אחרי המלחמה הידיעה אתה מדברת או על עכשיו?
על עכשיו, אחרי.
תראה, אני אתמול הייתי בכנרת ובקריית שמונה, היום אני מתחיל בכנסת ויורד לעין גדי ולאילת, אני עוסק באתגרים עצומים שיש במערכת החינוך, ואני לא עוסק בפוליטיקה בתקופה הזו. זה לא נכון, אני מבקש מכולם לשים את זה בצד, לא יודע מי מדבר, לא מדבר, אני לא עוסק בזה, אני חושב שכך ראוי וכך ראוי שכולם ינגעו.
טוב, עוד שאלה אחרונה קצרה, הולכים לשנות את התקציב, זה כורח המציאות, אתה מעודכן מה היו השינויים, אולי משרד החינוך גם בתוך השינויים?
לא, בוודאי, משרד החינוך בתוך השינויים, ישבנו עם האוצר, העברנו את הדרישות, ובמידה ודרישות משרד החינוך יענו, אני גם אתמוך בשינויים, אני בעיקרון מסונכרן עם שר האוצר, אגף תקציבים פועל לפעמים בחוסר הבנה של האתגר שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שחבל שהם מונעים מאיתנו לתת את התמיכה באמת למפונים ולמקומות שבהם זה צריך להיות. אני מקווה שהנושא של התקציב הזה יסביר את האירוע ויפשט את הסיפור.
טוב, אתה היית טייס, נכון?
כן, הייתי...
כמה אתה מתגעגע להיות עכשיו בקוקפיט?
תראה, יש לי משימה מאוד חשובה היום לשמור על החינוך בישראל, אבל אני מודה שזה מדגדג באצבעות לחזור לטוס ולהיות שותף פעיל בלחימה.
כן, אבל אתה יודע, גם להיות שר החינוך של ישראל בתקופה הקשה הזו, זה להיות חלק פעיל, פעיל מאוד מאוד במלחמה הזו, בהחלט.
נכון, אני מרגיש שעושים הרבה, ואני אגיד פה מילה, אתה יודע, יש נטייה של מקומות אחרים לתקוף את הממשלה ולהגיד לא עושים כלום. אני שם את עצמי בצד, מאות ואלפי אנשי חינוך שפעילים מהיום הראשון של הלחימה, במתקני המפונים, עם שיחות, עם הקמת מסגרות, מעונות יום, גנים, בתי ספר, פשוט עשייה עצומה, יש המון מה לעשות, אבל עושים המון, וחבל לי שפוגעים בהם, אני פה רוצה לומר, להשמיע את קולם, ולהגיד להם תודה על כל העשייה.
אותי לימדו להסתכל על חצי הכוס המלאה, ואני אומר את זה מתחילת המלחמה, יש הרבה מערכות במדינת ישראל שעובדות חלק, חלק מהם זה גם מערכת החינוך.
נכון, רק אל תשכחו את המורים החרדים, שהובטח להם את האופק חדש, ועדיין הסיפור הזה תקוע.
הסיפור הזה דרך אגב מגיע לבית הדין לעבודה, אחרי שבאמת נושא לא היה ברור משפטית האם זכאים או לא זכאים, והאוצר כמו שאמרתי חסם את המתווה שהתחילו בו, אני מניח שבית הדין לעבודה יידרש להחלטה בנושא.
טוב, נמתין גם לזה. שר החינוך יואב קיש, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב, בשורות טובות.
בשורות טובות, אמן.
תודה רבה לך.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחריה אבי בלום חוזר.
או?
כן.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:35 עכשיו, אחרי חודש וחצי של המלחמה, ולא היה פוליטיקה גם עכשיו, אין ממש, אבל הנה אבי בלום חוזר אלינו, עורך הדין אבי בלום, שלום, בוקר טוב אבי.
בוקר אור.
בוקר טוב.
אין פוליטיקה דרך... במלחמה, אבל יש תמיד את שאלת היום שאחרי, ולא רק בעזה.
לא, באתי להחמיא לך עכשיו, אבי בלום, ולהגיד לבצל וגם למאזינים, שאפשר לדבר איתך לא רק על פוליטיקה, אפשר לדבר איתך על נושאים אחרים גם, אתה יודע, שקשורים למלחמה, אבל בסדר.
אבל יש לדעתי דברים שקשורים...
לפחות אפשר לנסות.
כן, בדיוק, ויש דברים שהם במלחמה שכן קשורים לפוליטיקה אולי קטנה, דברים שמאחורי הקלעים, הקבינט, הקשר המחודש פתאום בין בנימין נתניהו לגדעון סער.
תראה, קורה כאן משהו מאוד מעניין בתקשורת הישראלית, אני מתייחס לכל הנושאים האלה, אתה יודע, בהתחלה בהתייחסות אחת. אנחנו בדרך כלל רגילים שבתוך החדר רבים וכלפי חוץ משדרים איזושהי חזית מאוחדת. כאן, לפי מה שאני שומע, אתה רואה שאפס הדלפות מתוך קבינט המלחמה, נכון שהיו חילוקי דעות בהתחלה עם הקמה קדימה בצפון או לא, אבל האמריקאים בסוף הם אלה שנתנו את הטון. יש שיתופי פעולה ואתה רואה גם את התוצאות היום בעזה, אבל תפתח את ערוצי התקשורת הישראלית ותשמע כל היום על מלחמות, זה מדבר על זה וזה על זה ומי אחראי ומי לא אחראי. עולה איתך עוד מדרגה, תהיה לנו הרבה ביקורת על נתניהו ביום שאחרי, אבל אתה רואה איך כל הזמן מנסים להראות שהוא מתעסק בשאלת היום שאחרי, עם הסיפור של הפרוטוקולים שהוא ביקש, בסוף מתברר שזה שיחת טלפון שביקש צחי ברוורמן כדי להוכיח שלא יתקשרו לנתניהו. אבל מאיפה זה נובע? כי כל היום רק מתעסקים בשאלת האחריות של נתניהו.
מי מתעסק? התקשורת.
על זה אני מדבר, ואז כשהוא מנסה להגיד, חבר'ה, לא הייתי מעודכן, באיזושהי אמירה אגבית, הופכים את זה לתכלית הכל.
אני רוצה להקצין איתך, רגע, אבי, אני רוצה...
בוא נגיד שזה נכון שלא עליתי פה חודש וחצי, כי זה לא הנושא עכשיו. וכשאתה מנסה להאשים את נתניהו, כשמנסים להאשים את נתניהו, כנראה שיהיה הרבה דברים שאפשר להפיל עליו אחריות ולהאשים אותו ביום שאחרי המלחמה. אני חושב שבאירועים האלה הוא ממש לא אשם. והראש שלו, אני שומע גם מאנשים מהצד השני, הראש שלו הוא כמעט אך ורק במלחמה.
אני רוצה להקצין איתך עוד יותר בדבר הזה. בעצם בפעולה של התקשורת בשבועות האחרונים, כדי לגרום לעוד ועוד רדיפת נתניהו, מה שנקרא, הציבור חזר לזה בענק. כלומר, כשהציבור אמר את דברו, זה עניין אחד. אבל כשהתקשורת עושה את זה, והציבור מבין שזה מה שמעסיק את התקשורת בעיקר, נתניהו רק מרוויח מזה. הוא לא ניזוק מזה.
בבייס שלו.
תראה, אם אתה מסתכל על הסקרים, תראה סקרים, בבייס שלו הוא סביב ה-30%, 25-28%.
זה חלש מאוד.
זה, תראה, זה די תואם למה שהיה לו לפני, הרי נתניהו כבר כמעט 4-5
אבל תראה את תמונת המנדט, אם יש סקר אחד שמתפרסם לאחרונה כל שבוע, זה מעריב, אני לא רואה סקרים נוספים כדי להשוות, אבל מצבו של הליכוד ושל הימין בכלל, בחירה שמה, לעומת גנץ למשל.
צריך לדייק, סקר מעריב היה בדיחה גם לפני הבחירות האחרונות.
אני מסכים, אני מסכים.
אחוזי התמיכה האישית, נכון שהוא בירידה, אבל עדיין את הבייס שלו, של ה-30%, זה מבחינתו היה הבייס שלו, הוא מצליח יחסית לשמר, בניגוד נגיד לאולמרט, במלחמת לבנון הראשונה, שהתרסק לגמר ל-6%. אתה לא רואה התרסקות כזאת, למרות שלכאורה היה פה משהו הרבה יותר נוראי. עכשיו, כשאתה מדבר על גנץ, כולם מבינים, אבל אפרופו זה גם העניין של גדעון סער, שלא רק שהוא יושב עם נתניהו, הוא סיפר לי חבר בקבינט, לא קבינט המלחמה, בקבינט המדיני-ביטחוני, שמעברים גם פתקים תוך כדי, כשבן גביר ואחרים מדברים. עכשיו, מה נובע מצידו הרי של שר, אף אחד כאן לא צדיק גדול. שר כנראה מעריך, וזו הערכה במערכת הפוליטית, שמה שאנחנו רואים אצל גנץ זה חניית ביניים. הרי גנץ בסופו של דבר, הוא האדם שמדבר על שיח עם אבו מאזן, ועל העברת הכוח לרשות ביום שאחרי. אתה לא רואה מישהו שכתוצאה מהאירועים שחווינו הנוראים בשמחת תורה, הוא יהפוך ליותר שמאלני. בסוף התנועה תהיה יותר ימינה. זה הגיוני, אתה שומע איך היום מדברים בשמאל, ואתה מבין שבסוף התנועה תהיה ימינה. ולכן גם שר, גם אתה רואה את בנט מתחמם שוב על הקווים, גם איבט פתאום מדבר בשיח הרבה יותר ימני, וקורץ אפילו קצת לחרדים. זה נובע מכך שהערכה היא, הם מעריכים שנתניהו, עד, בוא נגיד, כמו שדוד אמר, עד למתקפות נגד נתניהו, העריכו שזה עניין של זמן, אחרי המלחמה הוא הולך. היום כבר אתה מדבר עם אנשים לא כל כך בטוחים בזה. אבל מה שכן ההנחת העבודה שלהם, שהמנדטים לא יישארו אצל גנץ. מה שאתה רואה עכשיו אצל גנץ, זה חניית ביניים, אנשים לא יודעים איפה לשים את הקול שלהם, הם כועסים על הליכוד, כועסים על נתניהו, גנץ יצטרף לממשלה, רואים בו מישהו שאפשר לשים שם את הקול שלהם, כל עוד שר שם ואחרים. לא בטוח וזה, שזה מה
וזה,
שיהיה.
וזה עוד לפני מה שהתברר בסופו של דבר, עד כמה בני גנץ היה שותף לקונספציה הזו שקשלה. כלומר,
כולם,
הוא היה
אין
בעניין...
אלוף בצהל מהעשורים האחרונים שלא היה שותף
רגע,
לזה.
אבל רגע, אני רוצה שלי משפט, הוא היה בעניין של לעטוף את החמאס במלט ובבטון ובכסף במשך שנים. הוא היה חבר קבינט, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה שר ביטחון, הוא היה בתוך האירוע הזה.
הוא היה אלוף,
הוא היה... שר ביטחון ומצטבר, תראה, הוא מינה את הרמטכ"ל, הוא מינה את כל האלופים, הוא זה שבתקופתו מונה ראש השב"כ עם נפתלי בנט, ראש השב"כ הזה ששינה מדיניות. אבל אני אומר, יאמר לזכותו שכששאלו אותו על האחריות, אז הוא אמר, אני 20 שנה במערכות, כרמטכ"ל, כשר ביטחון, כחבר בממשלה, הוא אמר את זה בעצמו. ולכן לשם עכשיו, נתניהו גם עשה כאן משהו מחוקם, נכון שהתנפלו עליו, אבל כשהוא ראה שמאשימים אותו כל הזמן, אז הוא שגעת, תדע, יש כזה עניין, משחק המושבעים, מה שנקרא, אנחנו היום רואים את התמיכה מארצות הברית. אז בארצות הברית, כשאתה עומד מול חבר מושבעים, ואתה רוצה לזרוק איזה משהו, ויודע שהשופט יעצור אותך, אתה זורק את האמירה, ואז מתנצל. נתניהו עשה את זה כמה פעמים, בתוך הקהל, הבייס שלו, של ה-30%, הוא הצליח כבר להתניע את זה שהוא לא ידע כלום לפני המלחמה, ואפילו הסיפור עם היועצת המשפטית שאומרת את צחי ברוורמן אסור לך לשלוף מידע, אבל אז כבר מספרים לך שבאמת לא הייתה שיחת טלפון עד שעה 6:33, מחזקת את התחושה הזאת שנתניהו לא ידע. עכשיו אני רוצה עוד מילה אחת, כשנתניהו אני שמעתי על שיחה שהוא ניהל לי מישהו, שאמר לו הקונספציה שלך קרסה, והוא אמר, בטרור זה אף פעם לא שאלה של, 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 של זה לא שאלה של האם הם רוצים או לא, אלא רק שאלה של יכולת. זאת אומרת, היו לך את פיגועי 11 בספטמבר, כי הייתה יכולת להכניס סכין לתוך הקוקפיט של, של, של המטוסים. ואם הגבולות יישארו לך פתוחים, גם אם אתה תרסק את החמאס, אבל אם יש לך גדר, ומתברר שצהל לא מוכן, ומתברר שצהל לא מעדכן אותך אפילו באיזשהו דיון לפני, על ניסיון להתפרץ, אז לא משנה כמה תרסק את חמאס, מספיק שיהיו לך 400-500 חבר'ה שמתפרצים עם טויוטות, והם יחצו את הגדר והם ינסו לטבוח, תמיד יהיה מישהו שרוצה להרוג אותנו, זה אני מנסה להיכנס לראש של נתניהו, לכן הוא כל כך בוער מבפנים, שהוא מרגיש שזה לא התפיסת הביטחון שלו ושקרסה, שעל זה עוד ידובר, אלא אירוע נקודתי שקרה, שלא התקנו אותו, שאולי גם בראש שלו זה כתוצאה מהמחאה החברתית, שאנחנו יודעים מה חושבים מהגופים שלו.
אתה רציני ממה שאתה אומר? זה לא רק אירוע נקודתי, זה כישלון מודיעיני, חסר תקדים בעולם המודיעיני, על הכנות ואימונים.
אני מדבר על העניין הזה שהוא אומר שהכישלון הוא לא שלו. זאת אומרת שבסופו של דבר הכישלון הוא כאן מודיעיני, כישלון של התנהלות של צהל.
ונקודתי שלא יתריעו בפניו בשעות שלפני.
נכון, ששום ראש ממשלה שהיה בנעליו לא היה יכול לדעת, אומרים לא מעדכנים אותי אפילו, על אירוע שקורה בלילה ונותנים לראש ממשלה להמשיך לישון. יש מי שישאל איך מגיעים למצב כזה, אבל זו עוד שאלה. אבל לכן בתפיסה שלו נעשה לו כאן עוול, צריך להבין את זה לפני שמתחים ביקורת.
תגיד, והרבה תלוי בתוצאות של המלחמה הזו, לא? גורלו של נתניהו.
זה הסיפור הגדול, ואני חושב שכאן זה שלא נפתח חזית מצפון, גם בלחץ אמריקאי, גם באיזושהי תמיכה אגב של דרי, שגם אליו שווה להקדיש כמה מילים, בתוך קבינט המלחמה.
כן.
אז זה נותן, זה נותן כאן לנתניהו אפשרות לצאת על הרגליים. אם הוא באמת יצליח להביא תמונה, לא תמונת ניצחון, אלא ניצחון. שזה הפסק ירי הרקטות, אנחנו רואים שהמלאים באמת...
אני חדד את זה, לא יצטרך לשכנע את הציבור שניצחנו, אלא שהציבור יראה בעיניו שצהל ניצח.
הסיפור הזה שצהל אומר שהוא ניצח, והחמאס אומר שהוא ניצח, הסיפור הזה נגמר. ועדיין גם עכשיו אצל החמאס עדיין התודעה של מה שהם עשו בשביעי באוקטובר גוברת על הכל. אבל אם בסוף באמת יהיה ריסוק מוחלט, ונתניהו יצא עם ניצחון כזה, לא עם תמונת ניצחון, כמו שאתה אומר, הציבור יבין את זה מעצמו, אז יכול להיות גם שהסיפור של הסקרים משתנה, כי אתה רואה שהבסיס שלו סביב ה-30% נשאר. גם עכשיו נשאר, אגב, כמו שדוד אמר, הרבה באדיבות התקשורת, שרואה שמשהו מאוד מזויף בזה שתוקפים רק את נתניהו ודווקא את נתניהו.
כן. טוב, אבי בלום.
על דרי, על דרי נדבר שבוע הבא.
לא, משפט אחד קצר.
זה אי אפשר משפט קצר על דרי, הוא צריך שבוע הבא, פרק שלם.
אז אצלנו הרבה הסתלבטו על דרי שהוא יושב ואיזה ניסיון הוא מביא. אתה יודע, בשיחות בתוך, שמעתי משהו דווקא מאיש צבא שאמר לי, דרי הוא היחיד היום בקבינט שיושב ואין עליו שום הורה של ועדת החקירה. ובזה הוא צריך להגיד אגב תודה רבה ליועצת המשפטית לממשלה ולכל מי שרדף אותו. זאת אומרת, הוא לא היה שר בשנתיים שקדמו לממשלה הזאת, כי הוא היה באופוזיציה, ובממשלה הזאת, שהוא היה אמור להיות חבר בכל הקבינטים, לא אפשרו לו. לכן הוא יושב, הוא יודע, חלפו 3 שנים שהוא לא במוקד קבלת ההחלטות, זה פרק זמן מספיק כדי שאף אחד לא יוכל...
שאלו אותו בזה רעיון לפני שבוע, אתה לא לוקח אחריות, אז אמר, אין בעיה, תפטרו אותי מאיזה תפקיד שאתם רוצים.
תפטרו אותי, נכון, אז הוא אמר, גם השרים שאני מניתי הם שרים שלי, אבל הוא באמת לא ישב שם, ולכן אמר לי אותו גורם, כשאני מסתכל על מישהו שיכול לבחון את הדברים בנקיות הדעת, בלי לחשוב מה יקרה איתי ביום שאחרי, היחיד שיושב היום בקבינט זה אריה דרגי, אייזנקוט, גנץ, נתניהו, דרמר לא ממש נחשב, כולם היו עמוק עמוק בתוך הקונספציה.
גם דרמר לא היה בקונספציה, כי הוא שר חדש, הוא לא היה שם לפני כן, הוא היה שגריר, הוא היה דיפלומט. עורך דין אבי בלום.
הוא לא באמת רלוונטי.
כן, ודאי לא לשאלה הזו של האחר.
הוא הפרוקסי של ביבי בתוך הקבינט.
טוב.
למדנו מושגים חדשים במלחמה הזאת, יש לציין.
מושגים צבאיים ומלחמתיים. אבי, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
בשורות טובות.
תודה, אבי.
להתראות. עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים ישראל זיו, שלום, בוקר טוב ישראל.
בוקר טוב.
טוב, התמונה שמגיעה מרצועת עזה בשעות האחרונות זה ההתמקמות של כוחות צהל בבית החולים שיפה, שזה מוקד שהוא מאתגר יותר מכל מה שראינו עד עכשיו?
האמת ששיפה הייתה כזאת, להגיד לך שכרגע היא במצב הזה, חלק גדול משיפה התרוקן, גם של הפליטים שהיו שם, אבל גם של החמאס. ולכן אני חושב שזה פחות אתגרים ממה שזה היה קודם.
כלומר, כשהגיעו למנהרות מתחת לבית החולים, פחות יפגשו שם אנשי חמאס.
נכון, אבל עדיין זה קומפלקס כל כך מורכב, שזה מאתגר גם ככה בפני עצמו להסתובב שם מספיק מספר מחבלים כדי לייצר לנו נפגעים.
ומה הסיכוי, ישראל זיו, שחמאס רוקן את הכל, כמו שאתה אומר, הכל ממש, ואחרי שצהל יהיה שם מלא מלא, ויראו לעולם שלא היה שם שום, כלום ושום דבר, בעצם חמאס, שוב, מביך את צהל על התודעה, בתודעה.
זה יכול להיות נכון, כנראה שהסיכוי הוא הפוך, כי כבר ראינו את זה בבית החולים שם, בנוצרת, ראינו את זה גם בבתי חולים אחרים, אנחנו יודעים ברמה די גבוהה שהמקומות האלה שימשו כאתרים לפיקוד ושליטה, אני מניח שזה יוכח. ראינו כמה זה השפיע על האמריקאים, כי האמריקאים מיד הזדרזו לומר את זה שזה פשע מלחמה. זה חלק מאוד משמעותי, לא רק בלגיטימציה של צהל, אלא בלהרוויח זמן. יש פה כרגע בצד המלחמה בשטח, מלחמה על הזמן. ואם באמת כל מה שצהל טוען קורה, לכן החמאס, כמו שביצע את הפישי מלחמה, כשנכנס, כשחדר לתוך ישראל בשביל החודש, כל השימוש שלו, העקבי, באוכלוסייה, בבתי החולים שלהם, בכל המשאבים שמה, אז לא רק שישראל צודקת, ישראל צריכה לקבל את כל הגיבוי והזמן שהיא נדרשת כדי להכחיד את הארגון המרושע הזה.
תגיד, עכשיו אנחנו מדברים בשבועיים האחרונים, אנחנו שומעים כל הזמן את שר הביטחון שמדבר על כך שחמאס כבר לא שולט בצפון רצועת עזה, כל הזמן מדברים על הצפון ברצועת עזה ועל השליטה כמעט מוחלטת של צהל שם. מה יקרה עם הדרום? כלומר, האם הטיפול בדרום רצועת עזה הוא הכרחי מבחינת צהל כדי להכריע את חמאס?
התשובה היא כן. חאן יונס זה כן צרעות, זה למעשה בית הגידול של החמאס והג'יהאד. כשהייתי מפקד אוגדה שמה, שאלו אותי פעם על ההבדל בין עזה לחאן יונס. אמרתם תראה, כשאתה פושט לתוך עזה יורים עליך מכל בית, בחאן יונס מכל חלון. זה מקום, איך אני אתאר לכם אותו, שכמעט 90% מ-100% המשפחות הם חברים כך או אחרת בתוך המפעל החמאסי. הם בעלי התפקידים, אגב גם המנהיגים יצאו משם. זה מקום שחייב לקבל טיפול לפחות כמו עזה, אם לא יותר מזה.
השאלה אם הטיפול של דרום הרצועה יתחיל אחרי שיפנו גם מדרום הרצועה את העזתים, כי רוב תושבי צפון הרצועה נעו דרומה, הרוב, אם לא כולם, לא יודע אם כולם, אבל הרוב ודאי. אזור מאוד צפוף גם כך, איך אפשר לפעול בתנאים האלה?
כל הסיפור הזה של פיצוח הרצועה הוא מאוד מורכב. זה ממש, זה לא סתם שצהל פועל בצורה קצת יותר איטית. זה קורה בגלל שאנחנו, פעם אחת יש את חמת הזהירות, אבל פעם שנייה זה הנושא של המלכודות, המעורבות האזרחית, כל העסק הזה הוא מאוד מאוד מסובך, ואתה רוצה לעשות את הלחימה תוך כדי גם שמירת הלגיטימציה. זה מורכב מאוד, וגם כן. המרכז הוא יהיה לא פשוט, משום שעדיין צריך לפנות משם הסדר גודל, זה לא עזה, כן? אבל יש שם הסדר גודל של 300...
אלף איש.
אולי 300 אלף איש, ואתה צריך אותם לפנות, חלק לרצועת החוף, חלק לכל מיני שטחים חקלאים, כן, זה מורכב.
כן, אני רוצה לשאול אותך, ישראל זיו, לפני שאנחנו מסיימים, כלומר אנחנו מדברים ביטחוני ועזה ומה קורה מבחינה צבאית, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אנחנו רואים במלחמה הזו את עם ישראל מתגייס בהמוניו לסייע לכל מי שצריך, מפונים, תושבי העוטף, לחיילים, שינוע של ציוד לחיילים, ולא מעט חיילים מספרים כל הזמן שאין להם מספיק ציוד, ומספיק ציוד עכשיו כי חורף מתחיל. אולי צהל לא נערך נכון ליום שתפרוץ בו מלחמה, גם מהבחינה הזו של ציוד, אפילו הדברים הבסיסיים?
אני חושב שההיערכות הבסיסית הייתה קיימת, והפערים, והיו פערים, צהל די נערך לסגור אותם. אבל אני אגיד לך מה ההבדל. קודם כל, כזה סיוע אזרחי, שבא וקונה דברים מאותם פערים, הוא הרבה יותר מהיר, ולכן צהל שבהתחלה רצה לסגור את השערים שלו, כי אמר אני לא צריך, יש לי או אני קונה לעצמי, פתח אותם, כי אנחנו גם נמצאים בתקופה אחרת, לא צריך לשמור פה על איזה גאוותנות, זה לא בדיוק בושה, ושלא לדבר על זה שההתגייסות הזאת היא חלק מאחדות העם, ויש בזה דבר חיובי. מצד שני, כמובן זה יכול לגרור ביקורת, האם צהל לא היה מספק את זה או משהו מהסוג הזה.
מותר גם לצהל לקבל ביקורת, מותר לשאול שאלות על צהל, זה בסדר, הם צריכים להבין את זה.
לא, בטח שכן. לא, בוודאי, בוודאי, אני לא מציין שהוא לא, הוא צריך הרבה ביקורת לקבל, כן.
בהחלט. טוב, נחתום בזה. האלוף במילואים ישראל זיו, תודה שדיברת איתנו לא פעם ולא פעמיים במלחמה הזו, ועוד נדבר. שיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
רק בשורות טובות.
תודה רבה לך.
תודה. אתה הבנת למה שאלתי את השאלה הזו בסוף, דוד?
למה?
כי הצבא, דיברנו קודם עם אבי על בני גנץ והקונספציה, גם זה חלק מהעניין הזה שעוד ייבדק לדעתי ביום שאחרי.
טוב.
חותמים, מסיימים,
יום טוב, שבת שלום.
שבת שלום, להתראות ביום ראשון בעזרת השם, בשורות טובות.